חיפה 107.5.fm רדיו חיפה
עכשיו ברדיו חיפה ספורט משתיים תוכנית הספורט של רדיו חיפה
צהריים טובים, ספורט בשתיים, יום רביעי, וגם היום יש לנו יום עמוס, וכמו שאנחנו עושים כל השבוע, אנחנו גם השבוע נתייחס לאיזושהי קבוצה של לאו דווקא מכבי חיפה, הפועל חיפה, וננסה לנתח אותה קצת, כמובן כל החדשות ממכבי חיפה והפועל חיפה, וכמובן על הפרשה אתמול עם ימר חוף ועם ניסיון הסחיטה שהיה, וכמובן גם נקדיש שם כמה דקות לאיריס אנטמן, מאמנת נבחרת הנשים של גיאורגיה שעד עכשיו עושה תוצאות יפות מאוד במוקדמות אליפות אירופה והקבוצה שלה נמצאת כרגע בבית במקום השני בהחלט כבוד גדול ואנחנו רוצים באמת לפתוח עכשיו הישר עם יגאל גולדשטיין כתב ערוץ הספורט אהלן יגאל
היי צהריים טובים תודה מה שלומך
בסדר מה שלומך אתה?
בסדר גמור.
יפה. יגאל, נפתח כמובן עם הנושא המרכזי, נושא שמשטרת חיפה, משטרת חוף, אתמול מותירה לפרסום על מעצר של מספר חשודים על ידי ימר חוף בניסיון סחיטה של שחקן מכבי חיפה.
כן, ומכבי חיפה גם מבקשים לציין, תציינו שמדובר בשחקן מכבי חיפה בעבר.
אז אתה ציינת, אני לא אציין את זה.
אוקיי, אז אני אגיד, שמע, קודם כל, מאתמול מהשיחות שאני מקיים גם עם המשטרה וגם עם סביבתו של אותו שחקן, בעצם יש איזושהי אי בהירות סביב הדברים. אני אסביר למה אני מתכוון. בדרך כלל, כששוחטים מישהו, הוא יודע ששוחטים אותו.
נכון.
פה בסיטואציה הספציפית הזאת, ממה שאני מבין עד כה, ישנה הייתה כוונה לסחוט אותו, שבעצם לא בטוח שבאמת הוא או בני המשפחה שלו היו מודעים לכוונה של אותם חשודים שעל פי בית המשפט בינתיים כבר הוגדרו כאיזושהי כנופיה אפילו שניסתה לפעול באזור חיפה
כן, כי אנחנו מבינים שזה לא רק ספציפית אותו שחקן
נכון, כן, זה איזושהי נקרא לזה מגמה או סדרה של ניסיונות סחיטה אותם חשודים בעצם המערך שלהם המעצר שלהם הוא ערך ומבחינת המשטרה בודקים כל מיני חשדות וכל מיני כיוונים שבעצם במהלך אותן חקירות גם יוזמן השחקן להגיש עדות בנושא הזה על אף שהמשפחה שלו וגם השחקן עצמו לא כל כך מבינים על מה מדובר ולא היו בעצם מודעים לרצון לפחות אותו או אותם באופן כללי לכן בשלב הזה אומנם עבודת המשטרה הכותרת הייתה שמדובר בשחקן מכבי חיפה אבל צריך גם לציין שכרגע לא הוא המרכז של הפרשה אלא יש פה עוד הרבה מאוד לא שיש פה ניסיון להקטין אבל יש פה...
לא, אתה צודק 100%, כאילו על פי מה שאתה אומר וזה נכון, אנחנו יודעים שהם בעצם לא הגיעו אליו ישירות והוא באמת לא ידע שיש ניסיון לסחוט אותו כי לא היה ביניהם מגע ישיר.
זה בעצם מה שאומרים במשטרה, שדרך מידע מודיעיני הצליחו להגיע לכך שיש כוונה להגיע אליו. אני מניח שעם הזמן הפרטים יותר ידברו, אנחנו נדע קצת יותר, גם בטח לאחר שהשחקן יגיע למסור את העדות שלו, למרות ששוב, אנחנו לא ככה יודעים איזה עדות יש למסור, אולי, אתה יודע, ישאלו אותו, אם באמת מישהו ניסה להגיע, למרות שאנחנו מבינים שאף אחד לא דיבר איתו.
אז אני רק יוסיף פה, שקודם כל מה שאתה העלית תהיה נכונה והגיונית, פשוט כתוצאה מהדברים שיש להם, חומרי החקירה שלהם, יש שאלות שרוצים לשאול אותו לגבי כל מיני נכסים ודברים שעלו מתוך החקירה הזאת. לא, כמובן שאין מה לשאול אותו לגבי הניסיון סחיטה עצמו, כי מבחינתו לא היה כזה. אבל אתה יודע, זה תשאול קל, זה לא צריך להדגיש.
אגב, במשטרה שאומרים שיש שם, קודם כל, במקרה הכי גרוע, במקרה הזה הוא קורבן.
נכון.
כלומר, חד משמעית. עכשיו, לא שעכשיו, גם אם השם שלו יתפרסם, אני מניח שהשם שלו יתפרסם.
לא, אז בואו גם נעביר את זה מלכתחילה. קודם כל, זו לא תהיה חקירה תחת הזרה, זה רק מתן עדות, זה הכל. הוא לא חלק מהחקירה, הוא לא קשור לסיפור הזה בשום צורה, לא, אולי בעקיפין, כי הם חשבו לשחוט אותו, אבל באופן ישיר לא היה שום פעולה כזו של סחיטה, וגם כמובן שאין קשר למכבי חיפה לכל הסיפור הזה, היא בכלל מחוץ לעניין.
נכון, וצריך גם להגיד שעל פי מה שאני מבין מהמשטרה וגם אתמול מהדיון בערכת המעצר, יש למשטרה איזשהו בסיס ראייתי. אני לא יודע אם מדובר בספציפית בתיק של בתיק הסחיטה של אותו שחקן, אבל באופן כללי אל מול אותם חשודים.
יפה, אז סיכמנו את הנושא הזה. בוא נדבר קצת על רכש למכבי חיפה, איפה עומדים הדברים עם סולטני, איפה עומדים הדברים נכון להיום עם אותו קשר מהליגה הפולנית שמכבי חיפה מאוד רוצה להביא.
לגבי סולטני, הוא נמצא בישראל, למה שאני מבין עבר את הבדיקות הרפואיות, מעבר לך הוא גם צריך לקבל את האישור להירשם כישראלי. אני חושב שיש איזושהי איזשהו, לא יודע אם זה מורכב, אבל יש איזשהו תהליך שצריך לעשות אותו, שקודם צריך לקבל את האישור, ולאחר מכן הוא מקבל את התעודת זהות, אבל אם יש לו את האישור לקבל את תעודת הזהות, גם אם הוא לא מקבל אותה בפועל, כבר אפשר לרשום אותו כישראלי, ואז הוא גם יוצג, ובעצם כל התנאים שלו כבר סוכמו, שנתיים, אופציה לעונה נוספת, והוא יהיה הרכש הראשון של ברק בחר בקדנציה השנייה שלו במכבי חיפה, שהוא שמכבי חיפה עקבו, רצו. לגבי מתיאס נאוול, יש מסע ומתן שמתקיים. אתה, כמה שנים אתה בתחום תקשורת הספורט?
27 בערך.
זהו, יפה. אתה נראה נהדר. בוא נגיד שבחיפה אומרים שהרבה זמן לא פגשו אירוע כמו הספורט דירקטור של שלונסק ורוצלב, דוד בלדה. כלומר, אני לא רוצה חלילה פה להעליב או להעלוב במישהו מהכדורגל הישראלי, אנחנו מכירים את זה, כשיש מסע ומתן, אין סיכוי, העסקה לא תקרה, זה סכומים גדולים, אתה יודע, הוא בעצמו צייה, של סכומים גדולים על מכבי חיפה וכאלה, זה כמו של חבר'ה, בואו תעלו בכמה שקלים ויאללה, בוא נסגור.
אבל אתה יודע, זה טבעו של מסע ומתן, אין מה לעשות, זה קורה הרבה מאוד שמנהלים מסע ומתן, וקבוצות מנסות להוציא יותר, או שחקן מנסה להוציא יותר, בסופו של דבר חלק...
במקרה הזה, והקבוצה מנסה להוציא...
אין בעיה, אבל אני אומר, זה לגיטימי, לפעמים אתה מצליח, לפעמים לא, אבל זה לגיטימי לנסות.
לא, לגיטימי לנסות, אבל מכבי חיפה לא מתפלים מזה. בוא, גם נגד גנגן, מול גנגן, סליחה, למסע ומתן לתייר, הוא גם היה ארוך ולא פשוט, וכל פעם בצורות, ועוד ועוד. פה, פשוט הכל בחוץ. כאילו, זה לא שזה בחוץ בהדלפות בתקשורת פולנית.
בציטוט ישיר של הספורט דירקטור.
כן, הוא מתייד בטוויטר והכל בסדר. זה נחמד דווקא, על מה שפה בארץ.
אנחנו מתקדמים, באמת, גם מבחינה תקשורתית, לעולם שהוא הרבה יותר פתוח תקשורתית. יש כאלה שמתחברים לזה יותר, יש כאלה שמתחברים לזה פחות, אבל אתה יודע, זה חלק מהמשחק, ולפעמים כמו שאתה אומר, אולי גם בארץ היה לנו פה איזה ספורט דירקטור כזה אחד או שניים שהיו טיפה יותר מצייצים, אולי זה גם היה נחמד, אבל זה בסדר, זה לגיטימי, אני לא חושב שזה פוגע במסע ומתן.
יש פה יושבי, כי בעיקר בעלים של קבוצות, לא חשוב שמות, שברגע שיש איזה שחקן, אתה יודע, הם אוהבים לנפח ולדבר, ויש עוד הצעות.
זה הכל בסדר, זה רק מוסיף לנו בתקשורת. הכל בסדר.
לא, אנחנו בעד.
כן, אנחנו תמיד בעד הדברים האלה.
אנחנו מחכים לציוצים של גל אלברמן עכשיו בנוגע למסור מתנים.
לא אתייחס לזה, אבל איגל, מה עוד במכבי חיפה?
מכבי חיפה רוצה להמשיך, אתה יודע, להתחזק. מאוד רוצים קשר אחורי זר, אבל דברים תלויים בזה שימצאו קבוצה לשואו. שואו כרגע נמצא עם נבחרת אנגולה, אולי ירשים שם.
יגאל, זה סיפור לנסות למכור אותו?
זה סיפור, אתה יודע, בוא נגיד שצריכים את הספורט דירקטור של ורוצלב, שיעשה לו שוק.
הבנתי.
כרגע אין הצעות. כן, אני יודע שהוא מוצע לקבוצות. כן, אני יודע ש... יש ניסיונות ככה לגרום לזה לקרות. אני אפילו חושב שמכבי חיפה די מבינים שלא יצליחו להחזיר את מלוא הסכום. הם רכשו אותו במיליון ו-400,000 יורו, אם אני לא טועה, זה המספר המדויק, מלודוגורץ. אתה יודע, גם אם תבוא קבוצה, כמו במסגרת עסקת שואה, שמכבי חיפה תיק טיפה הפסידה שם בעסקה, זה 200,000 יורו, אז לא תהיה בעל למכבי חיפה, ו... ייתן את האוקיי לזה, ברק בחר מעדיף קשר אחורי אחר. רוצים גם לצרף עוד שחקן כנף, גם נואל יגיע, בכל מקרה יגיע שחקן כנף נוסף.
זר או ישראלי?
שוב, צריך לראות מה מכסת הזרים, כלומר, יש לך שני בלמים זרים כרגע, סק ושימיץ', פייר קורנו שנשאר, גם אם שהוא ילך, אז יהיה שש אחר, נואל, פיירו, ואז אתה כבר לא...
כן, נכון, נכון.
אתה קצת חסום שם בעניין הזרים, אבל אתה יודע, אם פיירו ילך, ולא יודע, אתה יודע, יש שיח עם אלטוקלומטי פתאום למכבי חיפה, למרות שאני די סקפטי, כי אנחנו יודעים שעסקאות עם אבי לוזון, ועסקאות לא פשוטות, והמחירים שם לרוב די גבוהים, לכן...
אפרופו פיירו שהזכרת, לא יודע, זה רק בתקשורת הזרה וזה, אבל כל מיני הצעות מטורקיה בסכומים שמדברים על 3 מיליון יורו, אני לא יודע כמה זה נכון, אתה בטח יודע יותר טוב מני, אבל האם בכלל יש כוונה למכור אותו אם תגיע הצעה נכונה?
אם תגיע הצעה ב3 מיליון יורו עם אחר ויחפשו זר אחר, פרסמתי בזמנו על חלוץ מסמסון ספור, חלוץ נפרד שד, מריוס שם משפחה בהצלחה לגולשים, ואני חושב שבמכבי חיפה מסומן, מניח שיש עוד מועמדים לעמדה הזאת. שמה, הם קנו את פיירו ב-1.6 מיליון יורו, אם יש אפשרות לעשות כמה שקלים יעשו, למרות שהוא...
ככה אתה מקזז, נגיד, שאם אתה תמכור את שואו בפחות קצת ממה שקנית, אז פה פתאום מגיע לך הבונוס, אתה מוכר את פיירו במחיר הרבה יותר גבוה ממה שאתה קנית.
למרות שאני אומר לך שברק בחר לא מתלהב למכור את פיירו.
אני יכול להבין, חלוץ פנטסטי לליגה.
לא בתקופת המלחמה שקשה לאביזרים, לא ברמת החיבור של המקום. דרך אגב, אתמול, לא יודע אם ראית ככה, עברתי את זה בקבוצה, את הפוסט של פיירו, ממש בשעת לילה די מאוחר.
על מה הוא דיבר?
אז הוא שם מעלה את הביצועים שלו מהעונה האחרונה, הוא אמר שאם היה לו דולר על כל פעם שמישהו היה מדבר בולשיט עליו, אז הוא היה כאילו ביליונר,
האמת
ועושים שם איזושהי כללה טובה לסיום, זאת אומרת שהוא לא כל כך
יגאל, האמת הוא צודק, הוא צודק.
אני חושב שזה מכוון לתקשורת, אולי לחלק מועדי מכבי חיפה.
כמה שערים הוא עשה השנה בכל המסגרות? פחות או יותר. כמה?
לא פחות, 24.
24 שערים, מתוכם 18 בליגה, נכון?
נכון.
מה אתם רוצים ממנו? באמת, אני שואל, מה אתם רוצים ממנו?
אבל עדיין יש בתקשורת מי שמבקר אותו.
אז בסדר, תשמע, בוא. כולם, כל מה שאנחנו נגיד מניסיון עוד פעם של 27 שנה, אם אנחנו כבר נפתחים, אז אתה יודע, גם מה שאני אגיד בתקשורת, אז חלק יאהבו יותר וחלק יאהבו פחות. אתה לא יכול מצד אחד כל ביקורת שמשמיעים עליך להיעלב, ומצד שני, אתה יודע, גם אנחנו כתקשורת, לפעמים אנחנו צריכים לשים לב, לדייק אולי טיפה יותר, כשאנחנו מתלבשים במרכאים על מישהו. אוקיי, אבל בסך הכל, אני חושב שבמקרה של פיירו, בוא, תן לעובדות לדבר בשמחה, לא צריך להיפגע, לא צריך להתעצבן. בסופו של דבר, הוא שחקן שמכבי חיפה לדעתי מאוד מעריכה אותו, וכמו שאתה אומר, אני לא בטוח שברק בחר כל כך רוצה שהוא יעזוב.
נכון, וצריך להגיד גם, שוב, הוא לא חלוץ צעיר, יש לו מגבלות, הן ידועות לכולם, אבל יש לו יתרונות שהן כנראה עולות על המגבלות, כי לא פה הרבה חלוצים שהגיעו וסיפחו את המספרים, שנה שעברה היה לו קצת יותר קשה, כי הצילי וחזיז ושחקנים בסגנון שונה.
השנה הוא נראה יותר דומיננטי, ושנה שעברה שהוא היה פחות דומיננטי, נכון, אבל שנה שעברה שהוא היה פחות דומיננטי, צריך לזכור שהוא היה למעשה הבורג המרכזי בעלייה לשלב הבתים של ליגת האלופות, שהכניס המון כסף למועדון. אז אתה יודע...
גם השנה, גם השנה.
נכון, לא, אבל אני אומר כאילו שאתה מסתכל על ההשקעה או על זה, אני חושב שמכבי חיפה כבר מזמן קיבלה את ההשקעה על פיירו, ביג טיים אפילו, ואם עכשיו הם יקרו אותו ב3 מיליון יורו, ב2.5 מיליון יורו, ב3.5 מיליון יורו, את ההשקעה שלהם הם עשו כבר בלי קשר למחירה.
אני חושב שפיירו, ואתה יודע, ממה שאני מכיר, אני יודע שזה הולך לעורר עדים, או אתה יודע, שידברו על זה ברשתות, זה אחת ההיסטוריות הכי טובות בהיסטוריה של מכבי חיפה.
יפה. יגאל גולדשטיין, תודה רבה לך, כתב ערוץ הספורט, שיהיה לך המשך יום נפלא.
תודה רבה לך, טוב.
אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר, ומיד אחר כך נהיה גם עם איציקה אהרונוביץ' ונתקדם לגבי הכדורגל הישראלי.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט 2, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
חזרנו ספורט בשתיים, ואנחנו רוצים להגיד עכשיו צהריים טובים לאיציק אהרונוביץ', פליימקר ופרשן הפאנל של רדיו חיפה. אהלן איציק.
רגע, ומה עם הטור בוואן?
והטור בוואן, נו איך שכחתי, והטור בוואן. מה נשמע איציק?
איי, זה כיף לשמע את הכל שלך טור, מה נשמע?
איי, תודה רבה. כן, הכל בסדר, ואנחנו רוצים קצת לעבור איתך, אתה יודע, פרשנות טיפה, כי עוד לא, איתך לפחות עוד לא דיברתי בקיץ הזה, על כל השינוי הזה שנראה שהולך לעבור על מכבי חיפה, מקצועית כמובן אני מדבר, ואני רוצה בראש ובראשונה לדבר איתך כמובן על המאמן שחוזר, המותר בכדורגל הישראלי, על ברק בחר, איך אתה רואה את החזרה שלו, וכמה באמת איציק זה הולך להיות, אתה יודע, איך אומרים, כמו כפפה ליד, ואין אולי איזה פחד מתקלות או ממחזור לצורך העניין.
אני יכול להגיד לך מה שברק אמר לי לפני שבוע, לפני כמה ימים. הוא אמר לי דבר כזה, איציק, 3 שנים הייתי, כל שנה הבטחתי לך מתנה ליום הולדת, הולדתי ב-25 למאי, וקיבלת אותם. השנה לא הייתי, לא קיבלת, מפתיע לך שבשנה הבאה נקבל אותם שוב.
ומבחינתך זהו, זה סוגר את העניין, אה?
הוא סגר לי, אני יותר מזה אמרתי לו, אני מציב לך מטרה, אני רוצה דאבל בשנה הבאה.
וואה.
ממש ככה, כתבתי את זה בטור, הטור האחרון שלי, שאני מציב לו מטרה, להביא דאבל. אני מאמין בו באמונה עיוורת, כי הוא לא סתם מאמן או מנג'ר, כמו באנגליה או באיזשהו מקום, הוא פשוט יודע לנהל אנשים. הוא יודע לנהל את הסגל, והוא יודע לנהל משחק, שזה דבר ענק. אני אומר שאם למס היה קצת ניסיון לנהל את המשחקים החשובים ששם הוא הפסיד, יכול להיות שהוא היה מגיע רחוק העונה. אני לא האמנתי בעדיפות רביעית, אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל על כל העונה איך התנהלה, אני חושב שהיה אפשר לקחת פה. היה כזו, הייתה ליגה חלשה, ומכבי תל אביב לא הייתה כזו גדולה, כמו שזה 11 הבדל, והבדל משקר. אבל ברק בחר אני מאמין שהוא יסדר את העניינים, והוא לא יפחד משחקן כזה או אחר שלא יהיה כאן, והוא ידע לסדר את העניינים, הוא ידע את השיטה, הוא ידע שיש לו סגל כזה איזה שיטה לשחק, ועם תוכנית מגירה מה אפשר להחליף תוך כדי משחק, שבזה הוא היה גדול. דרך אגב, רק שתדע שבארץ הוא הציע את המגן שעוזב את העמדה והולך לשחק במרכז שדה ויותר יתרון מספרי של לא שחקן. הוא עשה את זה מצוין עם רודריגז, ואחר כך הוא עשה את זה מצוין עם חזיזה.
יפה. איציק, אני רוצה להתקדם טיפה, ויש לנו כרגע סגל קיים במכבי חיפה. אתה מכיר את הסגל, אתה יודע מה הסגל.
אני יודע.
ואני רוצה לשאול אותך, מה ברק צריך לעשות על מנת שהסגל הזה יהיה הרבה יותר חזק?
אני קודם כל ממליץ לברק בחר לא לשחרר את שואו.
לא לשחרר את שואו.
לא לשחרר, אני הפוך מכולם.
תסביר, זה אני חייב לשמוע הסבר.
כי שואו הוא 6, לא קלאסי, סופר קלאסי. יכול להיות שהיו איתו נפילות כאלה ואחרות, כמו נגד רן, בבודפשט שהייתי שם, העיתונאי היחיד במגרש, שהיה שלד דרך אגב, 3-0, שהגול הראשון עליו, הוא היה פצוע, והוא גם, ממש היה לא אחראי, וגם נגד פיורנטינה, שהרחיקו אותו אחרי שהוא עשה איזה ספרינט על 30 מטר בסופה, הוא מיותר, הוא לא היה צריך להגיע לשם, אבל הוא היה מצוין את כל המשחק במשחק הזה.
אבל איציק, אתה מציין משחקים ספציפיים, ואנחנו רואים שלאורך כל העונה
משחקים ספציפיים שהוא לא היה טוב.
לא, אין בעיה, אבל אני לא מדבר עכשיו אם הוא היה טוב במשחק כזה או לא טוב, אני מדבר שלאורך כל העונה הוא לא הצליח להיכנס להרכב, הוא לא הצליח להטביע חותם על מכבי חיפה.
הוא לא הצליח, קודם כל במשחקים שהוא שחק בהרכב הוא היה טוב, אחד. היו משחקים שהוא היה בינוני בסדר, אבל כשהוא נכנס להרכב ולא היה טוב, וזה בא לידי ביטוי בצורה באמת קשה, זה כשפתאום הוא לא משחק 6 משחקים, דוגמה, פלייאוף עליון כמעט זה לא משחק, לפתע פתאום משום מקום הוא בהרכב, זה קצת קשה פתאום להיות טוב בהרכב, אבל מה שיש לו ברגליים ובראש, ובתנועה ללא כדור ועם כדור, ובחיפוי, ובשמירה, וביצירתיות שלו, ובאגרסיביות שלו, אני לא הייתי משחרר אותו.
אבל אתה יודע שדיברנו עכשיו עם, גם היום, גם אתמול, עם כתבים שמסקרים את מכבי חיפה, זאת אומרת, מבחינתם ההחלטה כבר התקבלה. שאו לא ימשיך במכבי חיפה.
אני לא בטוח כל כך במה שהם אומרים.
אוקיי.
הם כתבים, הם יודעים, אני לא יודע. אני פרשן, אני מפרשן את המשחק שלו. עכשיו אתה רואה שאלי מוחמד הוא מוחק לשני משחקים, אם אני לא טועה.
אוקיי.
זה יהיה על, על, פה במשחק ליגה,
כן.
או במשחק גביע כזה או אחר, ועוד כן. משחק. אז מי ישחק, מי ישחק שם שש? ג'אבר? מי? גוני אתה תיתן לו, למרות שגם גם אותו אני מאוד אוהב, גם את גוני נאור אני אוהב.
אז גם גוני נאור נשאר במכבי חיפה?
אני לא הייתי משחרר אותו. אני לא הייתי משחרר אותו. תראה.
תגיד, אפשר לשאול אותך שאלה, איציק?
כן.
את מי היית משחרר?
אני קודם, אני אגיד לך את מי הייתי מביא.
אוקיי.
קודם כל, רציתי מאוד שיביאו שוער, הביאו שוער.
אוקיי.
אני לא יודע מה, אני לא יודע מה רמתו. לפי מה שגיורא אנטמן דיבר עליו לפני שבועיים של קטן, וגיורא נתמד לי אימן אותו, הוא היה פה כבר פעם, וגיורא אמר שהוא לא שוער למכבי חיפה, או אם אני טועה משהו בדומה לזה. מגן ימני, אני במכבי חיפה מביא מגן ימני, מגן ימני אסקפי, כמו קורנו אסקפי.
אבל איציק, איציק, יש לך, יש לך את סונגרן. ויש לך את קנדיל, וחוזר מהשאלה אלי מלך, ויש את פיינגולד. אתה מביא עוד אחד?
שאלה, קודם כל, שאלה מעולה. תומר, אני אגיד לך, נחמיא לך, תראה.
תודה.
כשאתה מסתכל לסונגרן מבחינה התקפית, כלום ושום דבר. אבל כלום אחד גדול. כשאתה מסתכל על פיינגולד, כלום ושום דבר, אולי בישול אחד כל העונה. אני ממגן במכבי חיפה רוצה... חמישה, שישה ושבעה וגם שמונה בישולים. אני חושב שזה מה שצריך להיות במועדון כמו מכבי חיפה שהולך על כל התארים.
אז אתה יודע מה, אני אקשה עליך. שנייה, אני אקשה עליך. יש לך את רועי אלימלך. רועי אלימלך, חמישה שערים שנה שעברה בליגת העל. בקבוצה כמו הפועל פתח תקווה. תתאר לך מה הוא יכול לעשות בקבוצה כמו מכבי חיפה.
לא נתת לי להמשיך. פשוט התפרצת לדלת פתוחה. קודם נלך על קנדיל. קנדיל יכול לשחק כשקפי. רק ב-352. שם הוא יותר טוב מכל המגינים שהזכרנו.
אוקיי.
יותר טוב מכולם, ולא יעזור כלום. עכשיו, אני פרסמתי כבר לפני 4 חודשים שאני מי לחובר. אני לא כתב. פרסמתי לפליימקר שהוא חובר. והוא למעשה מלך השערים או משהו כבדומה לזה להפות את החליבה.
נכון.
נדמה לי שהוא הפקיע פעמיים רק נגד מכבי חיפה.
נכון.
אני זוכר את הבישול שלו להציל לי
שהוא היה במכבי חיפה, נכון.
שהוא היה במכבי חיפה שהוא נכנס חצי שני ובישל.
משחק נגד קריית שמונה.
מבחינה התקפית הוא מצוין. אני חושב שהוא צריך להיות, הוא חייב להיות, הוא חייב להתחרות ולהילחם, לשחק בתפקיד הזה ולהוכיח שמגיע לו להיות מגן ימני ראשון במכבי חיפה. לגבי פיינגולד, עד שהוא לא ישתפר התקפית, שנראה בין איזה פס רוחב לגול, איזה קרוס נכון לגול, כי הוא עולה המון, אבל הוא לא, הוא עושה הרבה עבודה, אבל הוא מביא כסף קטן. אני מצפה ממגן שיעשה מעט עבודה, שיעלה 3-4 פעמים.
אבל איציק, אתה לא יכול להשאיר את כולם. אבל איציק, אתה לא יכול להשאיר את כולם. מישהו צריך ללכת.
אני חושב שקודם כל משם צריך לשחרר. אני חושב שאולי צריך להשאיר את פיינגרן. אני לא יודע.
אוקיי.
כל הכבוד.
אוקיי.
אני לא יודע כמה הוא ישחק. כי סונגרן ישירו. כי זה סונגרן. כי יש לו את האישיות שלו. והוא כדורגלן עם עבר גדול. ואפשר להשתמש פה גם כבלן וגם כמגן ימני, למרות שגם עם פיינגולד. אבל תשים לב מה קורה לפיינגולד. הוא מאבד הראש, הוא דוחף שחקנים, הוא לא שם לב מה שהוא עושה.
אני חושב, איציק, אני חושב שאתה קצת
מחמיר,
איציק, אני חושב שאתה קצת מחמיר איתו, אבל בוא.
אני,
הוא יחסית לעונה ראשונה שלו בקבוצה בוגרת, הוא עשה גם דברים יפים.
אני לא מחמיר איתו. אני אומר את האמת המקצועית שלי.
לא, אוקיי, אני מבין את זה, אני לא אומר שזה חס וחלילה משהו אישי. אני רק אומר, אתה יודע, בוא, צריך לתת לו עוד קצת צ'אנס, סך הכל לעונה ראשונה, הוא לא היה רע.
אני לא אומר שהוא היה רע, אבל אני מסתכל על מגן, כמו קורנו, למשל, בצד שמאל, שגם הוא היו לו עליות וירידות, אבל אתה יודע שהוא מגן התקפי מעולה, מעולה. זה עוד שחקן התקפה לכל דבר. ואני רוצה מגן ימני, אותו דבר, שרק... יחשבו איך לשמור, שיבואו משמאל, שיבואו מימין. לגבי המגן הימני, תסתכל מה קרה עם חלילי. חלילי, הוא היה צריך להילחם נגד 3. אחד שעולה עליו, אחד שנותן חיפוי, ועוד אחד לידו. כי אם היה מגן ימני, שהיה תוקף ועולה ויוצר כוח הרתעה והיו מפחדים ממנו, אז אחד היה הולך על, על המקד הימני. אז השמירה על חלילי הייתה משתחררת, והוא על שתיים הוא יכול. הוא יכול על שתיים במהירות, יציאה מהמקום בדרימל. אבל לצערי הרב, במקרה הזה, אף אחד לא עזר לו. אז הייתה לו ירידה גם. והירידה באה בגלל שלא היה איזון בין הכנף ימין למגן הימני. והיו מפרקים שהשתמשו בחלילי כמגן ימני. אתה מבין?
כן.
לכן אני אומר, חייב מגן ימני אוטוריטה.
אוקיי, בוא נתקדם, כי נורא מעניין אותי בחלק הקדמי. מה אתה עושה? יש לנו דין דוד, ויש לנו את פיירו. א', איזה חלוץ נוסף אתה מביא, כי אנחנו מבינים שתומר חמד לא נשאר. ומה אתה עושה אם מכבי חיפה מחליטה למכור את פיירו?
זה הבעיה, ואני אגיד לך משהו על פיירו. הרי כולם יודעים פה שאני עשיתי פה מלחמה עם כל האוהדים, עם כל הפרשנים.
נכון, נכון.
על פיירו, ואני חושב שאני היחיד שהזקתי מפיירו, ובסופו של דבר, סליחה על הביטוי, אבל תמיד אני צודק בכדורגל. עם כל המומחים שיש פה, תמיד אני, מה שאני אומר, זה קורה איך שלא צודק את זה. עכשיו תראה מה אני אומר על פיירו. תשים לב למילים שלי. ואמרתי את זה גם לברק בחר. פיירו, אם הוא משחק והוא טוב, אף קבוצה לא יכולה לנצח מכבי חיפה, וכולם יפקיעו לידו. זה לא משנה אם אצילי כוכב על חלל, אם דין דוד כוכב על חלל, אם שירי או מי שלא יהיה. קורנו טוב! חסילי יפקיע, חזיזה יפקיע, שרי יפקיע, סבא יפקיע, כל מטטה יפקיע, בגלל שהוא עושה את כל ההבדל בין, בין להיות טוב בניסחון או להיות לא טוב. תסתכל במשחק האחרון בדרבי, לא היה טוב, לא היה טוב. עכשיו אם דין דוד משחק לבד, תסתכל מה קרה בדרבי, עד דקה 70 הוא לא יודע מה לעשות, ברגע של צפוף אין לו מה לעשות, אין לו כלים. עכשיו ברגע שנכנס קרו והוא טוב, אז הוא מבשל לו שני גולים. תסתכל לאורך כל הדרך שלו, הוא הפקיע נכון לפני 35-40 גולים, משהו כאן בכל המסגרות, אבל תסתכל כמה גולים באו בזכותו כשהוא לא בישל את המסגרות.
קודם כל אני מסכים איתך, והיה על זה דיון מקודם, ואני גם אמרתי שבוא, פיירו זה באמת חלוץ דומיננטי שעושה הבדל גדול, וכל שקל שמכבי חיפה השקיע הוא כבר החזיר עם ריבית, ריבית, ריבית. השאלה שלי, מי אתה מביא חלוץ שלישי במקום תומר? סתם זרוק לי איזה שם מעניין.
במקום תומר חמד בארץ?
כן.
מדברים על החלוץ של מכבי פתח תקווה. טוקלומטי, איך קוראים לו? משהו כזה.
נכון, טוקלומטי, אוקיי.
אם הוא יגיע, אז זה חילוף לא טוב, חילוף פי חמש יותר טוב.
כן, שחקן, שחקן עם פוטנציאל גדול מאוד.
פולר, יש לו את כל...
אגב, אטלט, אטלט בצורה בלתי רגילה.
הלוואי ויבוא, הלוואי ויבוא. עכשיו, כמובן, אתה יודע, כבר לפני, אתה יודע, אפשר לדבר על הבן שלך?
לא, 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 לא.
אוקיי, אני שואל.
לא, אני מעדיף שלא...
אבל אין מה לעשות, אני פרשן מכבי חיפה.
אבל הוא עוד שנייה וחצי לא שייך למכבי חיפה, אז עזוב, בוא.
הוא לא נשאר?
הוא לא יישאר כנראה, בוא נחליף נושא, בוא נתקדם הלאה.
אוקיי, 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 מה שאתה רוצה.
אז אם לא טוקלומטי, איזה חלוץ היית מביא?
אני לא מכיר הרבה חלוצים בכדורגל הישראלי שיכולים לשדרג את ההתקפה של מכבי חיפה. בוא לא נשכח שחזיזה חוזר.
נכון.
חזיזה חוזר.
שזה תוספת כוח משמעותית.
לגבי סבא אני לא יודע אם הוא חוזר. אין לי מושג.
אני גם לא יודע, אבל אני אומר בגדול, גם אם הוא חוזר יש כמה בעיות שצריך לפתור לפני, לנקות את השטח, וגם לקוות שהוא ייתן תפוקה טובה. גם זה...
אני אומר לך, אם סבא יחזור...
ממש בקצרה עוד משפט אחד, איציק, אנחנו חייבים לסיים.
אני אומר, אם סבא יחזור זאת תהיה הפתעה גדולה
בשבילי. אוקיי, קיבלתי את מה שאתה אומר. אני רוצה להודות לך, כי היה כיף לשמוע אותך ואת הניתוחים שלך. איציק אהרונוביץ', פליימקר, עם הטור בוואן ופרשן הפאנל, תודה רבה לך וצהריים טובים.
תודה על הפרגון.
ואנחנו רוצים עכשיו לעשות איזשהו ברייק מהכדורגל הישראלי וללכת למשהו שבאמת באמת מחמם את הלב. יש לנו מאמנת, קוראים לה איריס אנטמן, והיא המאמנת של קבוצת הבוגרות של גיאורגיה, והיא עושה הישגים יפים מאוד במוקדמות אליפות אירופה ולעיני 4,500 צופים. יחד עם שגרירת ישראל בגיאורגיה, הדס מיצד, המאמנת ישראלית הובילה את הגיאורגיות ל-1-0 על קפריסין בטביליסי במוקדמות אליפות אירופה. אגב, זה ניצחון שני ברצף, אחרי שכבר ניצחו גם 2-0 את הקפריסאיות במשחק הראשון ביניהם, ביום שישי האחרון בקפריסין, ורשמו את ניצחון הראשון, חוץ ראשון בהיסטוריה שלהם. הנבחרת של איריס, לדעתי, נמצאת במקום השני בבית עם 7 נקודות אחרי 4 מחזורים. במקום הראשון, אגב, נמצאת נבחרת בלרוס, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאיריס אנטמן. אלן,
צהריים נפלאים,
מה שלומך?
הנה יוצא האוויר, אתה יודע, אחרי 16 יום בתוך מחנה מתחילים לנשום, ובהרגשה טובה, אתה יודע, תמיד כיף לסיים אחרי שתי ניצחונות באמת היסטוריים, ו כיף גדול להיות איתם.
איריס, 4,500 צופים זה משהו שככה קלט לי את העין, כי אני לא חושב שנבחרת ישראל נשים מביאה 4,500 צופים למשחק בית במוקדמות אליפות אירופה, ואני לא מתכוון לעכשיו שהם שיחקו בהונגריה בגלל המלחמה, אני מדבר לקדנציות שהם כן שיחקו בארץ. זה נותן תחושה טובה.
זה מעבר לתחושה טובה, זה נותן תוצאות. אני יכולה לומר שכשהשחקניות עולות למגרש ומראות את האצטדיון מלא, כי אנחנו משחקים באצטדיון, בחרתי לשחק באצטדיון, צריך לומר, עם מעט צופים, כדי שתהיה הרגשה מאוד קומפקטית וטובה. וזה גם האולטרס, זה לא סתם מועדים שבאים כי...
מה זה אולטרס? תסבירי לי. אולטרס בחוץ. של נבחרת הנשים?
האולטרס זה האולטרס של נבחרת הגברים. לא, זה האולטרס של נבחרת הגברים.
והם באים גם למשחקי הנשים.
גם... כן,
איזה
כן.
כיף.
הם מגיעים.
תענוג.
ויש קשר מצוין, צריך לומר, המדיה מאוד מאוד מפרגנת.
מה זה אומר? תסבירי לי.
כולל בחדשות.
עכשיו ניצחתם את קפריסין, איזה... סיקור זה מקבל, באיזה רמה, כמה זה באמת גבוה בסיקור של הספורט באותו יום?
נלך מהכי גבוה, זה מגיע לחדשות. זאת אומרת, בחדשות היום, ב-8 בערב, כשיש את החדשות, זה נמצא בתוך המהדורה, עם כל הווידאויים ורעיונות וכל מה שצריך, וזה משהו שהוא באמת ברמה הכי גבוהה. צריך לציין שזה לא היה לפני זה. כמובן ששידור ישיר בטלוויזיה, וזה מביא את הקהל, זה מביא את ההתעניינות, וברגע שיש גם הצלחות, אז אתה יודע, קהל מגיע. אני לא אדבר על העניין של פיתוח הכדורגל נשים, כי זה גם מביא שחקניות לשחק בענף הזה, ברגע שזה מתחיל להיות פופולרי, אבל בהחלט הקהל שמגיע ולא סתם יושב וצופה, זה קהל שעובד, עובד לאורך כל המשחק.
יפה מאוד. איריס, כמה שיפרת את הנבחרת הזאת מבחינה מקצועית מהשיגת?
השיפור הוא בצעדים קטנים, אבל הוא שיפור ענק. זאת אומרת, היינו במקום 128, אחרי שנה כבר 124, ואני מניחה שעכשיו נעלה עוד. זו נבחרת שלא ניצחה. צריך לומר, היא לא ניצחה 7 שנים לפני זה. וכשהתחלנו משחקי האימון וניצחנו את ארמניה 5-0, וצפון מקדוניה עכשיו 3-0 שמעלינו, צריך לומר, בדירוג, אז באמת זה התחיל להראות שהנבחרת, קודם כל להחדיר את האמונה. שיש בחירת השחקניות שאני בוחרת, זה להקים נבחרת מחדש, ולהקים עקרונות ופילוסופיה של קבוצה. כי אני מאוד מאוד מאמינה שמעבר לשחקניות שהן צריכות להיות איכותיות, שגם פה זה דבר מינורי, בכמות, הכי חשוב זה הנושא של הקבוצה. זאת אומרת, מה השחקן באישיות שלו, שחקנית יכולה לתת ולהעניק לנבחרת במחנה אימון של 16 יום, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה מנהיגותית, גם מבחינה מקצועית, זה צריך לומר, זה שונה מקבוצה. ולכן הבחירה שלי גם שונה עם השחקניות.
עכשיו השאלה שמתבקשת היא, קודם כל, מה צריך לעשות בשביל לעלות מהבית המוקדם הזה? ועד כמה לדעתך הנבחרת הזאת יכולה להגיע? האם היא יכולה בסופו של דבר להפיל לאליפות אירופה?
אז אני אתחיל מהשאלה השנייה, כרגע לא. זה תהליך מאוד מאוד ארוך. צריך לומר שהליגה פה היא מאוד מאוד חלשה. אני אתן לך דוגמה, שיחקנו אתמול מול קפריסין, יש שם שחקניות שמשחקות בצ'סי, בברמינגהאם, בוורשה, פולוניה, אפולון לימסול, שנמצאות בליגת אלופות כל הזמן, והשחקניות שלי משחקות פה בגיאורגיה, שזו ליגה שהן משחקות בה שחקניות שמגיל 12 משחקות שם. זאת אומרת שהיא מאוד מאוד טריה, גם הנבחרת הזאת, נבחרת יחסית צעירה, היא מ-2008 בסך הכל, אז התהליכים הם מאוד מאוד ארוכים. הניצחונות עכשיו והמקפצות הם יחסית גדולות מאוד, אבל להגיד מפה לאליפות אירופה המרחק הוא גדול. כן אפשר להפיל מהבית הזה. כרגע עם 7 נקודות, אז אנחנו נמצאים כן במקום של ההפלה. זה מאוד מאוד תלוי בשני המשחקים הקרובים מול ליטא ובלרוס, וגם בבתים האחרים. צריך לומר, התוצאה הטובה מול ליטא, שעשינו איתם פה טקו, 2-2, יש לנו משחק בחוץ, ומול בלרוס, לנסות להוציא נקודות, כי זו באמת נבחרת מאוד מאוד איכותית, שבמקרה נמצאת בלבל הזה. אז כן, יהיה אפשר להפיל לשלב הבא, שמשם אפשר להפיל, אבל זה משחקי נוקאוט.
יפה, איריס, אז אנחנו רוצים כמובן לאחל לך המון המון הצלחה מפה, ושתמשיכי להצליח, ושתגיעו כמה רחוק שאפשר, ותהני בכלל מכל החוויה הזאת של להיות מאמנת בוגרים שנבחרת גיאורגיה, והלוואי שגם פה בארץ ככה יקדמו את זה כמו שמקדמים את זה בגיאורגיה, אבל אנחנו ממש ממש קצרים בזמן, אז נודה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא. איריס אנטמן, מאמנת נבחרת הבוגרות של גיאורגיה.
תודה רבה גם לכם.
זהו, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצר, ומיד אחר כך נעסוק קצת בענייני בית"ר ירושלים.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
חזרנו ספורט בשתיים, ועכשיו אנחנו רוצים קצת להתעסק עם ענייני בית"ר ירושלים, ונגיד צהריים טובים לפרשן רדיו ירושלים מישל דיין. אהלן מישל.
אהלן תומר, מה שלומך יקירי?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, קיץ, אתה יודע, מחכים ליורו, סיימנו ליגת על, אתה בטח הייתה לך שמחה בבית.
שמחה גדולה מאוד, אין ספק.
ברוך השם, בצדק גמור, וזהו, אתה יודע, עכשיו מתכוננים.
תשמע, אני חייב להיכנס לך לנושא של ביתר ירושלים, אני כמובן גם מסקר אותם והכל. תראה, ביתר, הנחת עבודה הייתה עם אלמוג ועם ברק יצחקי, כן, זה נכון שזה עוד מוקדם, אנחנו רק בתחילת הפגרה, שביתר ירושלים תהיה קבוצה מקצועית הרבה יותר טובה, וגם הרבה יותר איכותית, אוקיי? ברור, לא קבוצה שאתה רוצה עכשיו לאליפות, הכל ברור.
ומאורגנת מהר יותר ביחס לשנים קודמות.
יפה. מה שאני רואה עכשיו, אני רואה קצת דריכה במקום, אני רואה שחרור של שים לב 11 שחקנים מהסגל, שאתה עדיין לא החתמת אף אחד, ולא רק שלא החתמת, עוד 3 שחקנים מהסגל, אתה עדיין נהל איתם מסע ומתן, זאת אומרת, גם הם, נכון לרגע זה,
לא
עדיין לא סגורים. ואני שואל את עצמי, מה קורה פה?
תשמע, הסנריו הזה, תומר, היה צפוי, כי ידענו שביתר צריכה לעשות מה שנקרא ריפרש עמוק בסגל שלה.
חד משמעית.
בדיוק, תשמע, יש הרבה מאוד מאוד שחקנים בינוניים שהובאו בשנתיים, 3 שנות האחרונות.
בלא מעט כסף גם.
בלא מעט כסף, בדיוק. בוא נגיד שהתרומה שלהם שואפת לאפס, לא קרה עם זה כלום, ואני חושב שביתר בחשיבה לפחות צריכה ללכת על קצת יותר שחקנים צעירים, קצת יותר רעננות, קצת יותר רעב, כי תסכים איתי, גם בעונת הגביע, גם זה היה משהו לגמרי לגמרי חסר איזון, קבוצה לא מאוזנת, קבוצה שבין ההתקפה לבין ההגנה פערים גדולים מאוד, מפקיעה הרבה, סופגת בשביל לרדת ליגה, זאת אומרת היה שם חוסר יציבות גם בבנייה של הקבוצה. אני מסכים עם מה שאתה אומר, כשזה נשמע, אתה יודע, כשאומרים שוחררו 11 שחקנים, אז מן הסתם זה, אתה יודע, זה מפחיד, מבהיל. בפרט, אני אגיד לך גם למה אתה אומר את זה, בפרט כשהמצאי של שחקנים ישראלים הוא לא גדול.
בדיוק, בדיוק.
ויש בעיה עם, בגלל כל מה שקורה והחששות שהולכת בצפון להיפתח עוד גזרה נוספת של מלחמה, זאת אומרת, יכול להיות לבצר פה בעיות. לכן אני חושב שביתר ירושלים מבחינת באמת השחרור ההמוני הזה, אני לא נרתע מזה, כי באמת זה שחקנים שלא צריכים להיות בביתר ירושלים.
אני מסכים איתך בכל מילה, מישל. השאלה שאני אומר, וזה בדיוק מה שאתה העלית, מאיפה אתה מביא? וזה, אני רוצה לקחת את זה קדימה, שנייה, מישל, אני רוצה לקחת את זה קדימה ולשאול אותך, האם בסופו של דבר, ביתר ירושלים תצטרך ללכת על מהלך מול מכבי תל אביב, של נתינת עדי יונה על מנת לקבל 3 או 4 שחקנים טובים שישדרגו לה את הסגל, כי אני לא רואה מאיפה היא מביאה את השחקנים האלה.
תקשיב, זו אופציה שלא שלפת אותה עכשיו מהחלל.
נכון.
זה מאוד מאוד ריאלי. אם מכבי תל אביב באמת תרצה לעשות את המהלך הזה,
היא רוצה.
לא, אני אומר, ברור, אז אין מה לעשות. בסוף אתה צריך לעזור לקידום השחקן, כמובן שבתמורה לזה שאתה מקבל 3-4 שחקנים
טובים, טובים.
מעל הממוצע בליגה, בוא נגיד ככה.
חד משמעית.
וטובים יותר, וזה ישראלים.
ברור.
זאת אומרת, זה טובים יותר ממה שהגיעו בשנים האחרונות לביתר ירושלים. ועם הרבה מאוד ניסיון, באמת, השחקנים שמדברים עליהם, אם זה דם ביטון וגולסה, ואיך קוראים לו, יונתן כהן.
כל גולסה שחקן חופשי, אתה יכול לסגור איתו עכשיו, הוא לא קשור לדיאל הזה עם מכבי תל אביב.
לא, לא, אני יודע, אבל לא, אני מצרף אותו לתוך העסקה.
כן, חד משמעית, גם אני.
אז לכן אני אומר... שביתר ירושלים פתאום יכולה למצוא את עצמה עם 3-4 שחקנים ישראלים שיכולים להפוך עבורה לעוגן.
נכון, נכון, אני מסכים.
יופי. שם מבחינת הזרים, תראה, ביתר ירושלים כבר יש לה את סורו, יש לה להביא עוד שני זרים, יש לה את סורו, יש לה את השואב סילבה,
ואת
מירון ג'ורג'. עוד 3 זרים היא יכולה להביא. לא יודע מה, עוד גלבוב, כן החלטה
לגלבוב. גלבוב לא יישאר.
אז לא יישאר, אז היא תצטרך להביא בלם ברמה גבוהה, כי בשנים האחרונות אולי עקב אכילס של ביתר ירושלים תומר, זה מה שקורה במרכז ההגנה.
צודק, אין לי ויכוח איתך, צריך להביא בלם ברמה גבוהה.
אורי דהן הפך להיות עוגן מאוד משמעותי, עוגן מרכזי, לצידו צריך להביא בלם שלישי, ילד מוכשר, אוקיי? ולהביא בלם עכשיו למצוא בלם זר, עוד פעם אני לא יודע להגיד לך עם כל הניסיון שלי, וזה, לא יודע להגיד לך איזה בלם זר יגיע לפה אם יהיה ולא יודע מה המצב, להביא זרים זו בעיה. לכן אני חושב שהמחשבה הזו על לוותר על גלבוב, שכשהוא הגיע לבית ירושלים אני חייב לומר לך שהוציא את גני וגם את גוטליב מהרכב ו... טיפטו אותו לצד אורי דהן, ההגנה של ביתר ירושלים התייצבה נכון, מאוד.
נכון, נכון.
אז צריך לחשוב על זה. כשאתה, אתה יודע, אתה לא שופך מים מלוכלכים עד שאין לך מים נקיים. לכן אני אומר לך, באמת, צריך, יתרה מכך, אולי הוא קצת לוקה במהירות, אבל בוא, כמה בלמים מהירים יש לנו בכדורגל
הישראלי. אין, צריך להגיד את האמת. אין
ויש
מספיק.
לו יתרון שהוא שחקן עם רגל שמאל.
צריך גם חלוץ ברמה גבוהה, אתה מסכים איתי?
ברור, ברור, עם כל הכבוד למירון ג'ורס ולשיפור שחל אצלו בתקופה האחרונה, אין לי ספק שהוא באמת, אם הוא יוריד במשקל וימשיך עם העבודה הסיזיפית הזו של לקחת עצמו בידיים, ביתר תרוויח חלוץ, הוא יודע לתת גולים, הוא גולת.
חד משמעית.
אבל היא צריכה לאייש את עצמה בכנפיים. וכשאני אומר בכנפיים, יש לה את מוזי, והיא צריכה עוד שחקן כנף. תראה, אם היא תביא את יונתן כהן, והיא תביא את דם ביטון, ויש לה את דור מיכה, ושואה יישאר, אז ביתר ירושלים...
זה מצוין. אתה מצייר פה תמונה אופטימלית עכשיו.
אני, תשמע, אני לא יודע לאן שואה הולך, באמת.
כרגע ממה שאני יודע, אין הצעה רשמית על השולחן של...
אני צריך להבין, כשאם חז וחלילה המצב בצפון יחמיר, כן? לא שהוא לא חמור, אבל אם פתאום יקרה משהו, אז כמו ששחקנים זרים לא, גם שחקנים ישראלים לא יוכלו ללכת.
לא פשוט, לא פשוט בכלל.
לכן אני אומר, תשמע, אני רואה את התמהיל הישראלי של ביתר ירושלים, מבחינת מה שנשאר, וסזנו שיש, ואורי דן, ומורוזו, וסורו שהוא לטעמי...
זאת תהיה קבוצה שתהיה חייבת להיות בפלייאוף העליון, וגם...
אבל אי אפשר להגיד על ביתר ירושלים... פלייאוף עליון, פלייאוף עליון ביתר ירושלים זה מאסט. השנה זה כישלון מחריב של ביתר ירושלים היה השנה. צריך לומר את הדברים. נכון שברגע שברק ואלמוג הגיעו, היה שינוי וביתר הייתה מועמדת לירידה, אבל גם בכל ביתר זה כישלון, נקודה.
ועדיין, גם אם ברק יצחקי ואלמוג כהן, עדיין לא ניצחת בטדי מדצמבר.
8-9 משחקים.
כן? זה שמה,
לא,
זה...
ניצחת.
לא ניצחת, אתה מבין מה אני אומר לך? 4 כן. חודשים ביתר ירושלים לא ניצחה בטדי. זה נכון, משפט נכון. שאתה, גם שאתה אומר אותו אתה לא מאמין.
ברור, אבל בוא, כשאתה אומר את זה, אני לא נרתם, אתה יודע, אני לא נופל מהכיסא ממשפט כזה, כי ביתר ירושלים איבדה את ההרתעה שלה. צריך לזכור את זה. באו פה קבוצות בטדי ועשו פה לבית ירושלים לפעמים בית ספר, תומר.
נכון.
מבחינת. כי לא היה משחק, לא היה איזון במשחק שלה. אתה יודע, אם אני לוקח קבוצות כמו מכבי, פתח תקווה, הפועל ירושלים, קבוצות מאוד מאוד מסודרות, מאוד מאוזנות.
אוקיי.
ובית ירושלים לא היה לה את זה. וזה המרכיב הכי חשוב שבית ירושלים בבנייה שלה, של אלמוג וברק, צריכה לתת את הדעת על זה, וללכת על חתך של שחקנים, קודם כל גם רעבים.
חד משמעית. מישל, תשמע, אני יכול להמשיך איתך גם יום שלם, אתה יודע, אני נהנה לדבר איתך, אבל הזמן שלנו ממש ממש קצר.
אז תודה לך.
אז אני רוצה להודות לך, מישל דיין, תודה רבה. תודה רבה. והמשך יום נפלא. זהו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לנופר גאון שלב על ההפקה והעריכה, על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאי האולפן שלנו היום, נדב אוקנין, שיהיה יום שקט לכולם, אנחנו באמת באמת צריכים את זה, ואנחנו נתראה כאן גם מחר. ביי.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט 2, תוכנית הספורט של רדיו חיפה.